התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה קורה עומר?
אולי אמרו לי שנכנסנו לפגרה, ומאז אנחנו, זה יותר עמוס מעונת משחקים, אי אפשר ככה.
לגמרי, זה הרבה יותר עמוס מעונת משחקים, חוץ מאולי יום אחרי האליפות ודברים כאלה. באמת אתרי הספורט וכולל אותנו לגמרי מלאים בהמון מידע, ובאמת יש לנו הרבה על מה לדבר עליו בפרק הזה, למרות שאין כדורסל על הפרקט, יש המון כדורסל מחוצה לו. אז בואו באמת נתחיל הפעם עם הפינה של השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, אבל בצורה אחרת, עם המלפפונים שלא שמים לב אליהם מספיק, ונתחיל איתך.
אני בחרתי במלפפון שהוא מדובר, אני חושב שלא מספיק ולא מספיק מעריכים אותו בשוק שלנו, וזה אוז בלייזר. דבר ראשון, רק שנבין את גודל חוסר הערכה, מכבי תל אביב עשו את הפנייה לתומר גינת, בסדר, פנייה הגיונית לגמרי, תומר גינת כרגע הישראלי הכי בכיר בשוק, ועל זה אין ויכוח, ומי כשזה נכשל, אני הייתי בטוח שמכבי ישלימו עם זה שאוז בלייזר הוא הפורוד שלהם לעונה הבאה, אבל מסתבר שלא, וגם זה, גם זה לא מדהים, והרצון הוא עכשיו לממש את אופציית היציאה של מנקו בחולון, ולהיכנס לעוד בלגן ולהאריך את הזמן של הסגל הישראלי, במקום פשוט להשאיר את תומר גינת אצלם בסגל. אני רוצה שנייה שאסרה את אוס בלייזר כמובן. עכשיו, אוס בלייזר זה פורד עם סייז, הקליעה שלו היא נהדרת, האחוזים קצת ירדו בגלל חוסר ביטחון בעונה האחרונה, אבל הקליעה שלו היא נהדרת. השחקן עם המון המון חוכמת משחק, בין אם זה ספייסינג שהוא עושה בצורה באמת מושלמת, בין אם זה משחק בלי הכדור ותנועה ללא הכדור, בין אם זה כמובן הגנה, ורסטיליות, משחק מעבר בשני הצדדים, שחקן שיכול לתרום המון 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 לכל קבוצה שהגיע אליה, ואני מרגיש שגם מכבי תל אביב עושה לעצמה, אבל שהיא לא חושבת בכלל על השערה שלו, במקום לחפש אופציות בחוץ, וגם קבוצות אחרות, שמעתי רק על הפועל ירושלים שהציע לו, אולי כמובן יש עוד דברים מתחת לפני השטח, אבל אני חושב שהוא אמור להיות המלפפון הכי מבוקש בערך בשוק אחרי החתימה של תומר גינת, וזה לא קורה.
נכון, מה שקורה זה בהחלט תמוע, ועוד נגיע גם לבלייזר וגם לרפי מנקו שציינת, ואני הולך גם עם מלפפון שלאחרונה לפחות פחות מדובר, אבל באופן כללי דווקא היה מלפפון לוהט לפחות לפני כמה חודשים, וזה גל מקל, ואנחנו לא שומעים כמעט כלום בעניין שלו, וצריך באמת לראות איזו קבוצה תרצה אותו, כי אני חושב שגל מקל עדיין יכול לתת הרבה מבחינת כדוסל, נכון, מבחינת קשירות, זה לא תמיד מסתדר, אבל מצד שני אתה מסתכל על קבוצה כמו הפועל תל אביב של העונה האחרונה, למרות הבעיות של הקשירות, היא עדיין מצאה מקום לשחקנים כמו ג'ייקובן בראון, ואני דווקא לא הופתע אם בקרוב...
בעונה הבאה במשחקים עם בשני מפעלים, אני חושב ששחקנים כאלה יהיו הרבה הרבה יותר בעייתים להפועל תל אביב.
נכון, והפועל תל אביב באמת בונה בגלל זה גם סגל עמוק, שיש בו הרבה בעיות שעוד נגיע אליהן מעבר לשחקנים פציעים, אבל אני לא הופתע לראות אם בקרוב השם של מכבי תל אביב פתאום שוב יוזכר בשורה אחת יחד עם גל מקל, מכמה סיבות. קודם כל, אני לא רואה את ים הדר מגיע למכבי תל אביב, אין סיבה שהוא לא ישחק ביורליג עם פרטיזן בלגרד תחת ג'ליקו אובדוביץ', ואולי בכלל יהיה לו סיכוי להגיע ל-NBA ולבוסטון סלטיקס כמובן, ותאמיר בלט זה עוד משהו שצריך לראות אם איכשהו מכבי תל אביב תנסה להוציא אותו מעל בברלין, וכנראה גם ניגע בזה במהלך הפרק, אבל גל מקל, למרות הגיל ולמרות שהקדנציה האחרונה במכבי תל אביב לא הייתה טובה, ולמרות הפציעות, כשמכבי תל אביב נמצאת במסגרת של החזרת שמות נוצצים, שלא תמיד ברור מה התרומה שלהם, אז יכול להיות שגל מקל יגיע, בטח כשהוא גם יכול לתרום על הפרקט, כשהוא קשיר, ובטח כשאין באמת הרבה רכזים ישראלים טובים, וכשלא ברור מה קורה עם יפתח זיו, ועודד קטש מאוד אוהב את גל מקל, הוא היה הקפטן שלו בנבחרת ישראל, אז צריך לראות איך זה יתפתח, אבל אני ממש לא אופתע אם נראה התפתחויות מאוד מעניינות שם. ועכשיו, פה באמת נעבור למלפפון הכי לוהט, כמו שאמרת, עד שהוא חתם בקבוצה שהוא בחר, וזה תומר גינת, שחותם בהפועל תל אביב על חוזה ארוך טווח של 5 שנים, שכר גבוה, אבל הוא היה יכול לקבל כמובן שכר הרבה יותר גבוה במכבי תל אביב, וגם הזדמנות לשחק ביורוליג, אבל הוא הלך עם הלב, הוא הלך עם מהלך ש... נכון שמבחינה כספית הוא אולי לא ישלם איתו ב-100%, אבל משאר הבחינות אין ספק שהוא שלם עם המהלך הזה, ונכון, גם מבחינה מקצועית, כמו שציינתי, הוא מפסיד את היורוליג, והוא נשאר ביורוקאפ, אבל עדיין זה מהלך פשוט מרתק, ובאמת ראוי להערכה, כי אני לא יודע מה כל אחד... היה בוחר במקומו, מאוד קל להגיד וקשה לעשות, אבל צריך לתת לו הרבה כבוד על המהלך הזה, גם אם לא מסכימים איתו, ואני חושב שאם אני הייתי במקומו, כנראה שהייתי פועל אותו דבר, כמובן שאם הייתי בסיטואציה בדיוק כמוהו, עם העבר שיש לו עם הפועל תל אביב והכל. אז בוא נשמע קודם כל את דעתך עומר, מה אתה חושב על המהלך של גינת, ואולי אם היית במקומו, איך היית פועל?
אז תראה, יש פה המון היבטים. אני חושב שמקצועית, הייתה לי תומר גינת הזדמנות לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בקריירה, בלי שום ספק. אני חושב שפעם ראשונה, הצו במכבי תל אביב, ההצעה החריגה שהגישו לו, זה לא הצעה שמכבי מציעה לישראלים, זו הצעה בהחלט חריגה שהציעו לו, בנוסף לעודד קאטה שנמצא במועדון, מאמן ישראלי, הייתה פה איזושהי הזדמנות לתומר גינת, להגיע לחוזה, להגיע למכבי תל אביב ולקבל קרדיט, לפחות איך שאני רואה את זה, הרבה פעמים השחקן הישראלי, עד כמה שמכבי תל אביב היא מקום נוצץ, מכבי תל אביב בשביל השחקן הישראלי היא לא בדיוק המקום הכי טוב שאפשר למצוא, היא לרוב לא מתגמלת בכל הנוגע לדקות משחק, במיוחד לא ביורוליג, ואנחנו רואים המון המון שחקנים ישראלים שנכנסים משם, וחלקם לא יוצאים אותו דבר בכלל. אני חושב שעם תומר גינת המצב הזה היה קצת שונה, וכמו שציינת גם ההצעה הכלכלית הייתה הרבה הרבה יותר מרשימה, אבל בסופו של דבר בעיניי הוא בחר את הבחירה הכי, באמת, בחירה ברמה היסטורית. אני זוכר מלבד זה בדיוק עוד מקרה אחד שבו שחקן מסרב להצעה של מכבי תל אביב, וזה מקרה ברטימור, בזמנו ברטימור כבר היה פרסומים שהוא חתם, סיכם וכולי במכבי תל אביב, אפילו תמונות שלו בצהוב כבר יצאו, אם אני זוכר נכון, ואז אורי אלון צייץ את back to back עם 3 אגרופים, וברטימור העריך חוזה לעוד עונה. גם שם וגם במקרה של גינת, ואלה שני מקרים באמת מעוררי השראה, זה היה, אלה הפעמים היחידות, שבהם לשחקן ישראלי הוצא חוזה במכבי תל אביב, הוא סירב לחוזה הזה עבור כסף קטן יותר, ונשאר בקבוצה שלו, בקבוצה שהוא מחובר אליה רגשית. עכשיו, ההחלטה של תומר גינתי, דבר ראשון, באמת סמל מטורף. אני חושב שבסוף, לגינת מאוד חשוב התדמית. וזה בסדר, וזה נכון לגמרי. והוא הצטייר כגיבור וכסמל, ולא כשחקן שרודף אחרי כסף וקריירה. האם זה נכון או לא נכון? אני לא יודע. האם זה מה שאני אעשה? אני גם לא יודע. אבל בסופו של יום, זו החלטה שהופכת אותו לשחקן סופר חשוב בהפועל תל אביב. הוא חתם לחוזה ארוך טווח. להפועל תל אביב יש את אחד מהסגלים הישראלים הכי טובים בליגה כרגע, בלי שום צל של ספק. הם מתחילים עם בסיס טוב גם בסגל הזר, ולפי החתמות שלהם, זה נראה שהם הולכים לכיוון של בנייה מאוד טובה השנה, גם ביורו-קאפ וגם בליגה, יש להם על מה לשחק. ועכשיו תומר גינת נהיה לו לחץ על הכתפיים, לחץ חיובי, כי אם את הסכום הזה הוא לא יצדיק ויוביל את הפועל תל אביב לאיזשהו תואר, אז הוא יכול לסמן את זה ככישלון, אני חושב שיש לו את המסוגלות לעשות את זה, והוא חייב לעשות את זה.
ומשהו מאוד מאוד מעניין שגינת אמר, ושאני באופן אישי מאוד הערכתי במהלך הרעיון שלו עם שי האוזמן שהיה, וגם ברעיון עם אורן יוסיפוביץ' בפודיום, זה שהוא מאוד לא אהב את כל ההודעות והסוג של איומים מרומזים לכיוונו לפני שהוא חתם בהפועל תל אביב, כי מצד האוהדים ואנשים נוספים סביב הקבוצה, וצריך לשים את זה על השולחן. אם תומר גינת היה חותם במכבי תל אביב, אני לא יודע מה אוהדי הפועל תל אביב בדיוק היו עושים, אבל זה לא היה משהו טוב, אוקיי? אנחנו יודעים שהקהל לא היה מקבל את זה באופן יפה, ואם האווירה כבר מאוד נפיצה במשחקי דרבי באולם הדייבין במיוחד, עם זריקה של חפצים לפרקט וכולי, עם גינת במדים הצהובים של מכבי תל אביב, זה היה הולך להיות בלגן שלם ויכול להיגמר רע מאוד, וצריך להניח את זה על השולחן. לדעתי,
הקומץ העלים של הפועל תל אביב זו בעיה, אבל לדעתי בעיה נפרדת. בסופו של דבר, כן, אם גינת היה מגיע ליריבה העירונית, כמו כל שחקן, סמל, קפטן, שמגיע ליריבה העירונית, כשיש לו חוזה מהקבוצה שלו, הוא היה מתקבל בשריקות בוז צורמות, ואולי אפילו שירי נעצה. תאהבו את זה או לא תאהבו את זה, זה קורה, זה קרה בעבר להמון קבוצות, זה קורה וזה יקרה גם בעתיד, כי זה הכדורסל.
נכון, ובסוף גינת מאוד מחובר להפועל תל אביב, ככה שהוא מכיר אולי את האובר אמוציות שלפעמים יש סביב הקבוצה, ושולחים למקומות מוקצנים, ובסופו של דבר הוא קיבל את זה כמו שצריך, ובאמת התנהל למופת, וגם ביקר איפה שהיה צריך, ואמר שהוא לא אהב את הדברים האלה, אז אני אישית מאוד מעריך אותו על זה, ולדעתי זה מאוד חשוב שהוא ציין את זה, כי אסור היה שהמקרה הזה ייגמר במחשבה של רק גינת חוזר להפועל תל אביב, סוף טוב, הכל טוב, לא, בסוף כן היו פה איומים לא מאוד יפים כלפיו והתנהלות לא ראויה, אז אני שמח שהכל הסתדר ושגם גינת הצליח כן להביע את התסכול שלו מהנקודה הזאת. ואם באמת נלך להפועל תל אביב והיורו קאפ ועם סגל שכולל את גינת ועוד ישראלים בכירים כמו ברטימור, עידן זלמנסון וזרים כמו ג'ייק אובנבאון וג'יי פי טוקוטו, אז יהיה מאוד קשה לנהל את הסגל הזה, כמו שאמרת, בשתי מסגרות, כי בסופו של דבר יש פציעות, ואפילו שחקן כמו ג'יי פי טוקוטו, שלא באמת נהדר מהרבה משחקים, הוא עדיין סחב פציעות קלות במהלך העונה, ודני פרנקו דיבר על זה המון, ואם נכנסים עוד יותר לנקודה של טוקוטו ספציפית, אז הוא על המשפצת של גינת, ושניהם לא יכולים לנוע יותר מדי לעמדות אחרות, בטח כשלטוקוטו אין כליאה טובה לשלוש. אז המצב הזה יהיה מאוד קשה לנהל ולהצליח בשתי המסגרות. איך אתה רואה את פני הדברים?
תראה, הפועל תל אביב בכיוון לדעתי נהדר. בסופו של דבר יש לה סגל ישראלי סופר איכותי. יש לה בסיס זר נהדר. אני חושב שהעניין של טוקוטו וגינת, גם אם הם לא ישחקו ביחד, הם כן יכולים לשחק ביחד בעיניי. טוקוטו יכול לנוע לעמדה 4, גינת עם הכלייה שלו יכול להיות בעמדה 3, הכל בסדר. אני חושב שהמרכזי זה הנקודה שציינת וזה העומק. הם צריכים, אם אני מבין נכון זה הכיוון, להחתים לפחות חמישיית זרים, אם לא שישיית זרים, כדי לנוע במסגרת הזאת של שתי מסגרות, כלומר שתי משחקים בשבוע. זה מעבר שכל קבוצה צריכה לעשות, כן? קבוצה גדולה צריכה להתחיל לעבור עוד בשתי מסגרות, שתי משחקים בשבוע. אני חושב שאחד מהדברים שמאוד מאוד מאוד יעזרו להם, ואני רואה את זה הרבה בתחילת עונה, הרבה פעמים המשחקים הם קצת עייפים או מבולגנים, אחד מהשניים, כי קבוצות מנסות, מה שנקרא, להנחיל את הפילוסופיה החדשה שלהם, ולהתחיל להתחבר, ואז או שהם מצליחים, ואז אם הם מצליחים אז שוב המשחק הוא מאוד עייף, כי להתחבר לשחקנים שאתה משחק איתם פעם הראשונה זה לא דבר כל כך קל. או שהם לא מצליחים, ואז המשחק נהיה מבולגן והופעות של אחד על אחד וכו'. זה לא אומר בשני המקרים שזה ניצחון או הפסד, אבל זה דבר פחות חיובי שעובר עם הזמן. הפועל תל אביב יש לי יתרון ענק, היא ממשיכה עם פחות או יותר אותו סגל ישראלי, ועם פחות או יותר בסיס זר זהה, ואני חושב שיהיה לה יתרון ענק, לפחות בתחילת העונה, וגם בהמשך שלה, שיש חבורת שחקנים שמכירים זה את זה, יודעים לשחק זה עם זה, היא רק צריכה להביא את המסביב, גם שיהיה מספיק עמוק, וגם שישמור על רמת איכות מספיק טובה, והיא לגמרי לגמרי בכיוון הנכון.
ולדעתי זמן טוב לעבור לקבוצה שהפסידה את הסיכוי לקבל את תומר גינת, מכבי תל אביב, ולפני שניגע בשחקנים ספציפיים, אז עודד קטש כמובן מונה באופן רשמי למאמן, וכינס מסיבת עיתונאים, וגם דיוויד בלאט מונה עוד קודם לכן ליועץ המקצועי החיצוני של המועדון, וליושב ראש הוועדה המקצועית, וקודם כל, עומר, איך אתה תופס את התפקיד הזה של בלאט ואת החזרה שלו למערכת, והאם אתה חושב שזה מאוד חשוב שהוא שם קודם כל בשביל עודד קטש, בטח כשאנחנו עדיין לא יודעים מה תהיה הסיטואציה עם עוזרי המאמן, וכשניקולה וויצ'יץ' כבר ניסה לצרף את איגור מיליצ'יץ', חברו הטוב והמאמן הקרואטי של נבחרת פולין.
תראה, יש פה כמה עניינים. בסופו של דבר, מכבי תל אביב לא סבלה ממיעוט דעות בשנים האחרונות. אני חושב שהבאה של סמלי מועדון לתוך המערכת זה דבר חיובי מאוד, ואני חושב שהמינוי של דיוויד בלאט הוא מינוי חיובי עבור מכבי תל אביב, יש לו מה לתרום בצד המקצועי, הוא מגדולי המאמנים פה בארץ, בלי שום צל של ספק, והוא זה שיהיה העוסק במלאכה המקצועית, ביחד עם עודד קטש, כיועץ בלבד, המינוח הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בעצם, אם מכבי תל אביב היא מועדון שמתנהל בצורה טובה, אז הגדרת התפקיד של דיוויד בלאט בעיניי צריכה להיות, הוא צריך לנשל את ניקולה וויצ'יץ' מהעיסוק המקצועי, או מההיבטים המקצועיים של עמדת המנהל המקצועי. מי שצריך לעסוק בעניינים מקצועיים, זה עוד תתקטש, הצוות הקרוב לו, כלומר עוזרי המאמן, והיועץ המקצועי דיוויד בלאט. צריך להיות את זה שיקבל החלטות מקצועיות וקדימה. אני חושב שבסופו של דבר, מכבי תל אביב תקום וטיפול על האם היא תיתן לעודד קטש לבטא את עצמו בתוך הקבוצה. אני לא חושב שעודד קטש הוא מאמן מושלם, אני חושב שיש לו חסרונות, ושמכבי צריכה לפעול כדי לחפות על החסרונות האלה. ובין היתר זה קצת לקחת קרדיט לעודד קטש כדי לחפות על החסרונות האלה. אבל בסופו של דבר עודד קטש הוא המאמן הישראלי לפחות, עם שיטת המשחק הכי ברורה, הכי ידועה, הכי, מה שנקרא, הכי סיסטמטית, הכי יעילה שאני מכיר לפחות. ואם הם לא ייתנו לו, ודרך אגב הכי יצירתית, אירופה כמעט ולא ראתה שיטת משחק שמתקרבת לזו של עודד קטש. אז אם מכבי לא תתן לקטש לבטא את עצמו, להביא את השחקנים שמתאימים לו, לבטא את מה שהוא רוצה על המגרש, זה בעיניי בזבוז גדול מאוד של הפוטנציאל של קטש בתפקיד.
אין ספק שצריך קודם כל לתת לעודד קטש לעבוד, ומבחינתי פה המפתח זה באמת ללכת עם השחקנים שהמאמן רוצה, ולא להנחית לו שחקנים על הראש, כי אפשר לחזור חזרה לפרק שעשינו עם צביקה שרף, והחתמה כמו ג'יימס ננלי, שאפילו מכבי תל אביב לא דיברה עם צביקה שאימן את ננלי במכבי אשדוד, זאת החתמה שנראית כמו הנחתה של סוכן, פחות או יותר, אני לא יודע מה עוד זה יכול להיות חוץ מזה, אז מכבי תל אביב באמת חייבת ללכת עם שיקולים מקצועיים בלבד, ויכול להיות שהשיקולים להנחית שחקן כמו ננלי בזמנו כן היו מקצועיים, אבל גם אם כן, עבודת החקר עליו הייתה כנראה שערויתית, אפשר להגיד, אם זה מה שצביקה שרף חושף לנו בפרק. ואם כבר נכנסים לשחקנים שקטש מתחיל לצרף, אז אלכס פויטס, שם מאוד מעניין, שחקן מוכח ברמת היורוליג, הסנטר של זנית בעונה האחרונה, היה טוב מאוד, אחוזים טובים לשתיים, וגם מביא כנראה את מה שמכבי תל אביב צריכה, בדמות הגנה ומאמץ הגנתי במיוחד. אז קודם כל נתחיל עם ההחתמה שלו, איך אתה רואה את ההשתלבות שלו במכבי תל אביב, ועד כמה זה מעיד שמכבי תל אביב, אם היא תמשיך להחתים שחקנים בפרופיל הזה, אז יש לה סיכוי טוב להיות קבוצת פלייאוף לגיטימית.
אוקיי, אז בסופו של דבר פויטרס הוא, או יותר נכון העובדה והסמליות שבפויטרס נכנס, זיזיץ' נפרד, זה בדיוק מעברי השלטון מיאניס פרופולוס לעודד קטש. עודד קטש צריך את השחקנים האתלטים האלה, את אלה שמסוגלים לנוע בלי כדור, את אלה עם עם החצי כליה לפחות, כלומר מישהו שידע לעשות את התנועה בלי כדור, שחקן פיק אנד רול, מתחת לסלים, קצת אנדרסייז ביחס לסנט, ביחס לזיזיץ' לפחות. אני חושב שזה מעיד שמכבי מנסה לעשות. יהיה מאוד מעניין לראות מי יאייש את העמדה השנייה, כלומר את הגבוה המשלים לו. כרגע יש דיבורים על בונזי קולסון לדוגמה. בונזי גולסון לדוגמה, הוא לא עודד קטש קלאסי, עודד קטש משחק מערכים של 3-2, כלומר 3 בחוץ ושני גבוהים, כאשר כל פעם גבוה אחד עושה פיק אנד רול, והגבוה השני צריך, יש לו איזשהו חוקי ספייסינג מאוד מאוד טובים. אז בשיטה של עודד קטש, או שאתה חוסם, או שאתה נחסם, זה פחות או יותר מה שאתה עושה, או שאתה קלעי בפינות, זה גם אפשרות. בונזי קולסון הוא לא אף אחד מהם, הוא לא ספוט-אפ שוטר שיעמוד בפינה ויקלע, הוא לא שחקן שיריס עכשיו פיק אנד רול, והוא לא שחקן שגם יחסום פיק אנד רול ויתגלגל פנימה. אז אני חושב שעוד את קאטה שצטרך לעשות אחד מהשניים, או לעשות קצת טרנספורמציה לבונזי קולסון, ולהצליח לגרום לו לדוגמה להיות חוסם, ולנסות להריץ איתו שורט רולים, זה יכול להיות מעניין, או שהוא יצטרך קצת להתגמש בשיטה שלו, ומדי פעם לשחק גם במערכים של גבוה אחד, וארבע בחוץ, ואז קולסון יכול להשתלב, בעמדה ארבע או משהו כזה. ומכאן אני מתחבר לשאלה השנייה שלך, תראה, השמות שמכבי מדברת איתם הם שמות מרשימים, ונראה שזה הולך לכיוון נכון מבחינת בניית הסגל, אוקיי? אבל אצל עוד את קאטה שראינו את זה בירושלים בזמנו, או שזה מתחבר, או שזה לא מתחבר. וכשזה מתחבר, וזה מתחבר רק אם יש חבורה, א' עם כימיה טובה וחדר הלבשה טוב, שמתאימים לשיטה ושהם נותנים לשיטה להתבטא. אם זה יתחבר, זה עשוי להיות קטלני, ואנחנו מכירים את זה מהכדורסל של קטש. אבל סוגי השחקנים האלה, בקלות, בחוסר חיבור ועם אגו ועם חדר הלבשה ועם כל מה שנקרא רעשי הרקע, זה בקלות גם יכול להיות מה שנקרא כישלון מפואר. צריך עוד לראות האם עודד קטש ממשיך, באיזה קו עודד קטש ממשיך, האם הוא מחתים שחקנים שמתאימים לו, לא מתאימים לו, האם הוא משנה את עצמו, משנה אותם, ונראות לאן זה מתקדם.
כיף ששחקן כמו בונזי קולסון שדיברת עליו סוף סוף יגיע ליורוליג, וגם אנחנו כמובן זוכרים את שלשת הניצחון האדירה שלו מול הפועל ירושלים בארנה בתחילת העונה, ומי היה מאמין שהוא כנראה ינחת פה שוב כבר שנה אחרי. ועוד שם שככה אמור להצטרף לקבוצה זה דרון היליארד, שמצד אחד סבל מפציעות ומצד שני נחשב לשחקן מאוד מאוד איכותי, אז איך אתה רואה את הצירוף הצפוי שלו?
תראה, החתמה מקצועית היא מקצועית נהדרת. הסימן שלך, ואתה ציינת את זה, הוא באמת שחקן נהדר. השאלה היחיד לגביו, זה כמו שאתה אומר, המצב הבריאותי שלו. הכדורסל של קטש, א', אנחנו מכירים את העומס של משחקי היורוליג שלו. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מבינים מה הכדורסל של קטש דורש. כדורסל של קטש דורש הגנת חילופים, כדורסל של קטש דורש משחק ריצה, אבל כדורסל של קטש בפחות או יותר, דורש כושר גופני ברמה מאוד גבוהה. אני לא יודע, לא מכיר את מצבו הבריאותי של איליארד, אבל מכבי תל אביב צריכה לשים לב לזה, ואם באמת הכל טוב, ואחרי הבדיקה יסודית, המצב הבריאותי בסדר, אני חושב שזו החתמה המקצועית שהיא בינגו לגמרי של קטש.
ועכשיו הגיע הזמן להתמקד בישראלים, וקודם כל עם גיא פיניני שנפרד מהפועל חולון אחרי 5 עונות באמת טובות, שהוא שינה את המועדון וזכה בגביע ובאליפות, והוא באמת ברוח של עודד קטש, דיוויד בלאט, כל הסמלי העבר של מכבי תל אביב. אבל השאלה המרכזית שעולה לגביו היא האם יש לו מה לתרום מבחינה מקצועית, ואני אתן את התשובה שלי ואז באמת ניגש לתשובה שלך. אז לדעתי קודם כל יכולת מסירה וחוכמת משחק יש לו, סימן השאלה הגדול לגביו בתוך התחום המקצועי זה השלשות, כי מצד אחד מדובר באחד מקלעי השלשות הכי גדולים שהיו פה, ווינר ענק, מצד שני אי אפשר להתעלם מזה שברוב העונה האחרונה הכדורים פשוט סירבו להיכנס, ובאמת לא ברור אם וכמה דקות הוא יקבל בכל משחק יורוליג במיוחד, ואפילו בליגה. אז איך אתה רואה את ההחתמה הזאת, גם מבחינה מקצועית, וגם מבחינת חדר ההלבשה והמנהיגות שגיא פניני מביא?
תראי, כתבתי כתבה על מכונת היחץ של מכבי תל אביב, שנראה שלפעמים מנסה להסתיר את את הפגמים בהתנהלות באמצעות כל מיני סמלים. עכשיו שוב, ההחתמה של עודד קאטו שהיא לא החתמה רעה, אבל היא בהחלט לא מה שמכבי תל אביב ציפתה בתחילת הקיץ, וגם בשלבים יחסית מתקדמים שלו. זה לא צ'אבי פסקואל, וזה לא קרוב להיות צ'אבי פסקואל. ואחרי שעודד קאטו שפה, אז דיוויד בלאט הוא היועץ המקצועי, ומיקי ברקוביץ' הוא האחראי מחלקת נוער, וגיא פניני הוא הפורוורד, ועוד שנייה טל בורשטיין הכרוז. אני חושב שיש פה קצת, שוב אני אומר, אני בעד להביא את הסמלים למועדון, להשאיר אותם בתפקידים מקצועיים, זה תורם לחיבור עם הקהילה, זה תורם לחיבור עם השחקנים, זה תורם להכל, זה תורם למותג, זה תורם. עד שזה מגיע לעניינים מקצועיים, האם גיא פניני באיזשהו עולם הוא שחקן לגיטימי מקצועית, נטו, למכבי תל אביב, ליורוליג, לקבוצה ששואפת להיות הכי טובה בליגה? אני חושב שממש לא. מלא היה לו סתם, היה וגודס היה מגיע למכבי תל אביב, אז הכדורסל של גודס סך הכל מאוד תואם את גיא פניני, ואנחנו ראינו את גודס עושה בו שימוש לא רע, אבל עם עודד קטש, שמידת ההתאמה שלו גם ככה, היא כמעט אפסית, אני באמת לא רואה ערך מקצועי בכלל בהחתמה הזאת, לא ברמה של מכבי תל אביב. מניח שהוא כן יכול לעזור לתרום חדר הלבשה לקשר עם הקהל, אבל חד משמעית לא יותר מזה. אז זה יופי בשביל הסמליות, עונת פרישה או whatever, אבל ערך מקצועי אני מתקשה לראות בזה.
טוב, נעבור לשם נוסף ועוד פורוד של הפועל חולון, רפי מנקור, וזאת נקודה מעניינת. גם ממש היום התפרסם רעיון איתו שהוא ממש היה זהיר במילים שהוא אמר שם, ואפשר להרגיש שהכיוון שלו הוא לשחק ביורוליג ודווקא כנראה לא להישאר בהפועל חולון. שוב, זאת דעתי, שהוא יעדיף את היורוליג על פני הפועל חולון וילך למכבי תל אביב, ואני חושב שזה דווקא סיכון מאוד מחושב שלו, וקשה לי לדמיין אותו משחזר את ההצלחה הענקית בחולון שהייתה בעונה שעברה, ואני גם יכול לראות אותו נותן תרומה מאוד יפה למכבי תל אביב, וכשעודד קטש כן מדבר על זה שלא יהיו שתי קבוצות, אז נראה לי שרפי מנקו מתאים בול להגדרה הזאת. ראינו אותו בעונה האחרונה בחולון, על זה שהוא היה חלק סופר חשוב מהקבוצה, גם בהצלחה בליגת האלופות וגם בליגה, ונכון, מבחינת כישרון, אולי לא מדובר בהחתמה הקלאסית שמכבי תל אביב הייתה רוצה בכל עונה, סטייל מה שהיא חיפשה עם תומר גינת, אבל כן יש לו אופי ענק וווינריות שבאמת באה לידי ביטוי בעונה האחרונה, ואני דווקא מאוד אוהב מהלך כזה, בטח כשהוא מכיר את עודד קטש, ולדעתי הוא גם ייתן לעצמו צ'אנס לשחק ביורוליג עם מכבי תל אביב, ועדיף את ההצעה על פני חולון. איך אתה רואה את פני הדברים?
כן, זה צודק לגמרי, לדעתי זה יופי של החתמה אם וכאשר עבור מכבי תל אביב. את דעתי על הקשר עם אורס בלייזר אני אמרתי, אני חושב שמכבי תל אביב יכולה, והייתה יכולה להסתפק באורס בלייזר, מתוך כבוד, מתוך ראייה מקצועית, וגם מתוך שיקולים של המשכיות, של שיקולים חשובים בבניית קבוצה כדורסל, בבניית קבוצת כדורסל, מסיבה כלשהי היא רוצה את רפי מנקו, וזה גם בסדר, שחקן נהדר, עשה קפיצה ענקית השנה, ואני חושב שהוא יוכל לתרום לה לפחות ברמת הליגה מאוד. האם הוא ברמת היורוליג יכול לתרום לה? לא יודע, אני חושב שאת זה רק הניסיון יוכל להגיד, ורק מה שנקרא מבחן המציאות, אז אנחנו נצטרך לחיות ולראות.
אני חושב שמה שתמוע לכולנו זה בעיקר ההשערה הצפויה של ג'ייק כהן, אלא אם כן תהיה התפתחות עכשיו עם שחקנים סטייל טי-ג'יי ליף, שמוזכר מדי פעם, אבל ג'ייק כהן היה רחוק מסיוע בעונה האחרונה, וגם העונה שלפני בספרד לא הייתה טובה בשבילו, ומבחינה הגנתית החסרונות שם ידועים, מבחינה התקפית הוא בסדר גמור אם הוא מופעל, ואם נוגעים בנקודה הזאת, אז אולי היה פה מקום לרפי מנקו ובלייזר בקבוצה, וששחקן כמו ג'יי כהן יישאר בחוץ. גם אני חושב שאתה די תסכים איתי על הנקודה של ג'יי כהן, לדעתי גם דיברת על זה באחד הפרקים למה? האחרונים, שאין למה? לו מקום כיום במכבי תל אביב מבחינה מקצועית, ובאמת אני יודע שעודד קטש אוהב אותו, ואולי זה נותן צ'אנס שזה יסתדר, אבל לדעתי מה שקרה בעונת הקורונה, שלפני הקורונה ג'יי כהן באמת היה בסיור במכבי תל אביב, והיה שחקן יורוליג לגיטימי, זה משהו שרחוק מאוד מלקרות כיום, אבל בסדר, נראה, אולי קטש יפתיע את כולנו עם ג'ייק כהן. נקודות אחרונות בנוגע למכבי תל אביב, זה באמת סקוטי ווילבקין שכבר דיברנו עליו, עכשיו הוא באמת צפוי לעזוב לפנרבחצ'ה, ואנטה זיזיץ' בדרך לאנדולו אפס, הוא נפרד במכבי תל אביב באופן רשמי. ועוד נקודה שהזכרתי קודם בהקשר של גל מקל, שזה יפתח זיו, מה בדיוק יקרה איתו? קשה לדעת. שאלתי את עודד קטש על יפתח זיו במסיבת העיתונאים, והוא אמר עליו דברים טובים, אבל שוב, קטש נמנע יחסית מלהיכנס יותר מדי לשחקנים ספציפיים באותה מסיבת עיתונאים. עצם זה שהוא דיבר על יפתח זיו, זה אומר אולי משהו על ההשערה שלו בהתאם לחוזה, ומצד שני יש הרבה שמועות שיפתח זיו לא יישאר, אז רציתי לשמוע אותך גם על יפתח זיו, גם על סקוטי ווילבקין, איך אתה רואה את המצב עם מה שקורה?
תראה, אני חושב שהעזיבה של ווילבקין וזיזיץ' די מתבקשת, בעיקר בגלל ההגעה של עודד קטש והרצון לעשות מה שנקרא ריבילד ממש מאפס, ולכן זה צעד מאוד מתבקש. בנוגע ליפתח זיו, תראה, יפתח זיו שחקן כדורסל טוב, שיש לו המון המון יתרונות והמון המון יכולות, ויש לו גם המון חסרונות, המון חסרונות שלפעמים קשה לחפר עליהם וקשה לחפות עליהם במשחק, וזה לא השחקן המושלם שמאמנים היו בוחרים להם, במיוחד לא בעמדת הרכז. מפה ועד לדיוני ההשערה והיפה, יפתח זיו לצורך הדיון הוא כמעט ולא רלוונטי. בסוף צריך להסתכל, ושנגיע להפועל ירושלים עוד שנייה, אנחנו נדבר על זה, בסוף צריך להסתכל על האלטרנטיבות. האלטרנטיבות שעומדות בפני מכבי תל אביב בעמדת הרכז, הן בדיוק כלום ושום דבר. אם תמיר בלט סגור רוצה להמשיך באלבה, ולפי דעתי הם רוצים להמשיך איתו, או לכל הפחות, כפי שזה נראה, לא יגיע למכבי תל אביב, ואם ים הדר, ככל הנראה בתוכניות של ז'לקו ברדוביץ' גם לעונה הבאה, ויוצא עכשיו לליגת קיץ של בוסטון, אז הוא גם כנראה לא יגיע, במצב הדברים, ונועם דוברת חתום בהפועל ירושלים, במצב הדברים האלה, יפתח זיו הוא האופציה הטובה ביותר עבור מכבי תל אביב, אין בכלל שאלה, ולכן הוא צריך להישאר.
ציינת את תמיר בלט, וקטש מאוד אוהב אותו, וגם את יובל זוסמן, ודייוויד בלט, עצם זה שהוא במכבי תל אביב, אני לא יודע אם זה מנמיך את הסיכויים של בלט להגיע מתישהו בקרוב, או שזה דווקא גורם לסיכויים להיות יותר גבוהים, אבל שוב, הסיטואציה שלהם מאוד תלויה גם ברצונות שלהם מבחינה אישית, ובעיקר באלבה ברלין. ועכשיו נעבור להפועל ירושלים, שמינתה מאמן חדש, אלכסנדר ג'יקיץ', צבעוני מאוד, ובאמת מאמן שיהיה מאוד מעניין לראות אותו בישראל. וקודם כל, עומר, איך אתה רואה את המינוי הזה? גם כתבת על זה, והאם הוא יכול אולי להביא את הטירוף שירושלים זקוקה לו, כדי, בוא נגיד את האמת, גם למכור מנויים ולגרום לזה שהארנה יהיה מבצר לא רק מבחינת תוצאות, לפחות בעונה הסדירה ראינו את זה, אלא בעיקר מבחינת אווירה.
תראה, בסוף רוב הכתבות התמקדו בצד הזה, והוא צד נכון וחיוני. כלומר, בסופו של דבר, פעם ראשונה מגיעה לפה אישיות צבעונית, גם שהגיע לפה מאמנים זרים, אז זה היה קציקריס, שהוא נראה פחות או יותר כמו הרואה חשבון הממוצע, מאמן כדורסל נהדר, כן? אבל זה לא העניין, הוא בא לפה עוד את קאטה, שהוא שוב, מוח כדורסל ענק, אבל הוא בסופו של דבר איש במרכאות מכופלות, אני אגיד, משעמם. אבל בא לפה עכשיו איזושהי אישיות צבעונית, מרתקת, באמת, הקטעי רעיונות שלו הפכו למימים ולגיפים ולסרטונים מצחיקים מאוד, וזה חיובי עבור הפועל ירושלים, זה חיובי גם במשחק, כי גם בצד המקצועי הפועל ירושלים חסרת טירוף הייתה בשנים האחרונות, וגם, כמו שאתה אומר, בצד של הקהל, אוהדים, מנויים וכולי. אני חושב שצריך לא לפספס כשמדברים על ג'יקיץ', ונוח לדבר על על המינוי המקצועי, והוא מינוי מעניין והוא מינוי חשוב. אבל בסופו של דבר, יש לדבר הזה השלכות מקצועיות. יש פה מאמן, שאולי הדבר הכי חשוב, הדבר שלא היה, לא להיות המלפרין ולא למודי מאור ולא ליונתן אלון, ובעצם מאז עוד את קטש לא היה, מאמן עם פילוסופיית משחק מאוד 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 ברורה. היכולת של מאמן להיכנס לאימון וללמד את השחקנים שלו, את החוקים, את ההרגלים, את האלמנטים שאיתם אוהב לשחק כדורסל, אין דבר יותר חשוב מזה לקבוצה, וג'יקיץ' מביא את זה, והוא מביא את זה, הוא מביא פילוסופיה שלו, לא של רגע, של א', שנים של ניסיון וקריירה, וב', וזה אולי יותר חשוב, ידע כדורסל אדיר, הוא באמת גאון כדורסל בכל קנה מידה, ואני חושב שזה סופר סופר חשוב שהוא הגיע, מבחינת סגנון המשחק שאנחנו כן צפויים לראות בקבוצה הזאת, זה מאמן שבעיקר מאמין בתנועה ללא כדור, הוא מאוד אוהב סיומת בתוך הטבעת, גם של הגרדים, יש לו שיטת ספייסינג מעניינת, של תמסור ותחתוך פנימה, פחות או יותר, אם מה שנקרא נתמצת את זה למשפט אחד, וזה מן השתם ישפיע גם על הפרופיל של השחקנים שיגיעו, ויחתמו תחתיו, אבל סך הכל, התחלה נהדרת עבור הפועל ירושלים.
אני בהחלט מצפה למסיבת העיתונאים איתו, שנראה לי תהיה פשוט מרתקת.
שקורית היום לדעתי.
כן, כן, בדיוק. הערב אנחנו מקליטים ברביעי, וזה כערב, ויותם הלפרין בסוף יהיה היועץ המקצועי של המועדון. נראה לי אחרי המינוי של דיוויד פלט היה קל לירושלים לתת את התפקיד הזה דווקא. ואם נכנסים לזה, מה התחושות שלך לגבי הלפרין, ואם מנסים להיכנס קצת לראש שלו, איך לדעתך הוא מרגיש לגבי זה? מצד אחד הוא נשאר במערכת, זה מראה על נאמנות למקום. מצד שני, אני בטוח שבפנים הוא אולי קצת מבואס, כי הוא כן בשלב מסוים ראה את עצמו, שהוא הולך לאמן את הקבוצה גם בעונה הקרובה, ויחד עם זאת אולי גם יש לו הקלה שהוא לא יאמן את הקבוצה, כי בסוף אולי חוסר הניסיון היחסי יכל לפגוע בו כבר במהלך העונה הנוכחית, ואני דווקא הייתי רוצה לראות אותו כעוזר המאמן של ג'י קיץ', אני חושב שזה היה יכול לתת לו המון ניסיון, וברגע שג'י קיץ' גם מסיים פה בתקווה כמה שנים, אז יותם אלפרין באמת היה יכול להפוך באותו זמן למאמן העתיד של המועדון. אז מה דעתך על יותם אלפרין?
אז בוא שנייה נסדר את סדר הדברים. בסוף העונה, ראשי הפועל ירושלים, גיא הראל, אייל חומסקי, קיבלו החלטה שיותם אלפרין יחליט על עתידו. אם יותם אלפרין היה רוצה להיות מאמן הפועל ירושלים בשלב הזה, הוא היה מתמנה להיות המאמן. לדעתי, בלי שום צל של ספק. הפועל ירושלים הצהירו על זה, וזה מה שקורה. מרגע שהוא או החליט שלו, או התמהמה עם ההחלטה, אז אני לא חושב שהוא מאוכזב. בסופו של דבר זה היה לגמרי בידיים שלו. הפועל ירושלים נתנה לו את כל הקרדיט שהוא רק רצה. והוא החליט החלטה סבירה והגיונית לגמרי שלו, אולי זה מחוסר ביטחון שהוא לא בטוח שיש לו את הניסיון עדיין והוא רוצה לצבור עוד ניסיון, אולי זה משיקולים אישיים, אני לא יודע. בסופו של דבר, הוא בחר שלא לקחת את המשרה הזאת, הפועל ירושלים אמרו שאם לא זה, אז מאמן בכיר זר, היו שני מעומדים על הפרק, ג'י קיץ' שהוא שם כבר, הוא שם מוכר במסדרונות הארנה, כן? שם שעלה לא מעט פעמים, אז ג'י קיץ' נבחר והוכתם בקבוצה. החל מרגע זה, הדיון על התפקיד הבא של יותם אלפרין, אני חושב שהעניין פה הוא כמו שאתה אומר, א', להשאיר את יותם במועדון, וזה הצד הכי חשוב של המינוי הזה, מעבר לצד המקצועי, יש פה סמל של מועדון, שהוא פותח עונה עשירית במועדון, שיש לו המון המון מה לתרום מבחינה מקצועית, והפועל ירושלים משאירה אותו. זה בסוף הסיפור. איזה תפקיד בדיוק, זה מעניין, אבל זה לא הסיפור. הסיפור זה שיש פה קבוצה שהצליחה להשאיר את הסמל שלה כאן. ואני חושב שהעניין של יותם אלפרין היה להתעסק בעניינים המקצועיים, נטו במקצועיות ונטו בצד המקצועי, באיזשהו מקום כדי להכשיר את הקרקע לחזרה שלו לקווים בתום, מה שנקרא, בתום עידן ג'י קיץ'. הוא בחר לעשות את זה כיועץ מקצועי, שאם אני מבין נכון את מהות התפקיד, בדיוק כמו אצל תל אביב, מה שאני חושב שצריך לקרות, זה שסמכויות המנהל המקצועי שהיו ברשותו דאז, מתפלגות בצורה כזאת שהצד המקצועי מנוהל על ידו, הצד הטכני מנוהל על ידי, כנראה, מנכ"ל הקבוצה גיא הראל, ובצורה כזאת יותם אלפרין עוסק במה שהוא אוהב לעסוק, ויודע לעסוק, ומכשיר את עצמו לקראת התפקיד הבא. אני חושב שהחשיבות של יותם אלפרין בתפקיד העיקרית, זה העובדה שיש איש קשר בין ג'י קיץ' לקהל, בין ג'י קיץ' לשחקנים הישראלים, לליגה הישראלית, איזשהו מנטור ישראלי שיחנוך את ג'י קיץ' בכל מה שקשור במעבר מאירופה לישראל, שהוא מעבר הרבה פעמים לא כזה פשוט, וזה לדעתי החתמה נהדרת של ירושלים.
אני חושב שזאת החלטה אחראית של יותם אלפרין, שהוא לא רץ לקחת את ההצעה לאמן, ואולי במובן מסוים אמר, אם יש מישהו יותר טוב ממני, אז עדיף שהוא יאמן את הפועל ירושלים. ועכשיו באמת ניכנס לשחקנים, וקודם כל ג'סטין קובס, כפי שפרסמנו, זה שחקן שבהחלט עשוי להגיע יחד עם ג'י קיץ' מבודוצ'נוסט, ובנוסף אדם אריאל, צפוי להישאר לפי מה שדווח, ואז גם יש שמות נוספים שמועמדים, כמו שציינת, אוז בלייזר, וגבי צ'צ'שווילי שהולך לשחק בליגת הקיץ עם גולדן סטייט ווריורס, ובאמת צריך לגעת בנקודה של צ'צ'שווילי מכל הזוויות, גם יש אפשרות להישאר בגליל עליון, גם אפשרות כנראה לחתום במכבי תל אביב ולהיות מושל לקבוצה מסוימת, גם אולי לחתום בירושלים או בכלל לחתום והפועל חולון, ומי יודע, אולי הוא ילך לליגת הפיתוח בקצב הזה, או ישחק באירופה, יש הרבה אופציות, צ'צ'שווילי, גם בהחלט באופציה של ירושלים, יכול להתפתח תחת מאמן שמכיר את סוג השחקנים הזה, כמו ג'יקיץ', אז יש פה באמת נושא מעניין, אז איך אתה רואה את השחקנים, שמועמדים להצטרף, להישאר, גם איתי סגב, באמת בכל העניין הזה, ותלוי בצ'צ'שווילי, ואיך אתה גם רואה את המצב של צ'צ'שווילי באופן פרטני?
אז דבר ראשון, בניית מה שנקרא, בניית הסגל מתחילה מהישראלים, כמו שאנחנו רואים, מהסיבה המאוד פשוטה שההחתמות הישראליות הן מאוד דחופות בזמן, ישראלים לרוב מאוד ממהרים, ובצדק, לאייש את העמדות שלהם בקבוצות ליגת ווינר, כי הם יודעים שאם הם לא יעשו את זה, אז יתפסו להם את המקום, והם יאבדו את, הם יאבדו את הקבוצה שלהם, ולכן זה מתחיל שם. אז נועם דוברת כבר חתום, לאחר מכן יש לנו את אדם אריאל, שהוא לגמרי חסר אלטרנטיבות בשוק, ולדעתי שחקן שתחת שיקיץ' יכול להתפתח בצורה נהדרת עם המון 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 פוטנציאל. לאחר מכן יש לנו, ולדעתי הוא יישאר, לאחר מכן יש לנו את עמדת הפורוורד, איזשהו פקק שהשתחרר עם ההחתמה של גינת וצפוי להתקדם, מה מכבי תל אביב עושה, האם היא משחררת את אוס בלייזר, מה בלייזר עושה עם חותם להפועל ירושלים, בסופו של דבר להפועל ירושלים, יש בקנה את ווילי וורקמן, אני חושב שהוא שחקן נהדר, הוא מאוד מאוד מחובר למועדון, אבל אולי מחפש את אופציות יותר טובות בשוק, אז אני לא יודע אם היא מה שנקרא עסוקה באופציית מנקו, אבל היא בהחלט בעניין של בלייזר, והיא מנסה למקסם את עמדת הפורוורד. אותו דבר בדיוק בעמדת הגבוה הישראלי, הניסיון הוא להביא את גבי צ'צ'שווילי, אני לא יודע איך זה ילך, אני מבין שצ'צ'שווילי חשב על להישאר בגליל עליון, ואני מבין מצד שני שגליל עליון מאוד הוא רוצה שהוא יישאר, אבל שוב, כוחות השוק הם דברים מורכבים, והצעות כלכליות וכו' וכו' וכו', אלה דברים שהם בסוף משפיעים, ואם גבי צ'צ'שווילי לא יגיע, אז כנראה שאיתי סגב יישאר שוב, בעצם מהדר האלטרנטיבות בשוק. אחרי הסגל הישראלי, ירושלים יכולה להתקדם לסגל הזר, שהדבר הראשון זה בריימו, שהרלב אייסברג מדווח שהוא, מה שנקרא שהוא מתרחק קצת מירושלים, יש לו הצעה מיפן, אני חושב שזה אינטרס מאוד גדול של ירושלים לשמור עליו, גם לשם ההמשכיות, החיבור עם הקהל, עם האוהדים, אבל גם מבחינה מקצועית, ולאחר מכן, כמו שאתה אומר, להחתים את הפליימייקר שהוא בשיטת המשחק של ג'יקיץ' הוא מנהל הקבוצה, אז זה החתמה מאוד חשובה, משם לשני גבוהים, גם לפורוורד שצריך לגבות את הסגל הישראלי. הפועל ירושלים אמנם בדרך הנכונה מבחינת סדר העבודה שלה, אבל היא חייבת למהר, כי השוק לא מחכה לה, השוק מתקדם, השוק נסגר, והיא צריכה, מה שנקרא, להתחיל להניע מהלכים ומהר.
לפני שנגיע לפינת סיפור, נפצה פה על משהו שאני לא יודע איך שכחתי, שזה נושא ניקה לטס שמועמד למכבי תל אביב, ועומר, איך אתה רואה את העניין הזה כשמכבי רוצה רכז בכיר, וגם יש שמות נוספים שעולים להעביר כמו מייק ג'יימס, אבל קלטס באמת נראה כמו הסופרסטאר שהקבוצה מנסה להביא.
א', הסיפור שקורה עכשיו עם ברצלונה הוא סיפור מרתק, קצור, אני לא יודע מה, המון התבטאויות של אנשים בתוך המועדון, נגד אנשים בתוך המועדון, אני פחות אוהב לראות את זה, מאוד מעניין מה היה הסיפור שם, איזשהו פיצוץ בין שרס לקלטס למירוטיץ', אני באמת לא מתיימר לדעת, אבל זה סופר מעניין, וכן, מכבי מרוויחה מהאירוע, ואם וכאשר ניק קלטס יחתום, המשחק של קאטה שמתבסס על פיק אנד רול, ועל עוד פיק אנד רול, ועל שני גבוהים, ועל שחקני פינות, העניין הוא שהשיטה של קאטה שדורשת יכולת קריאה מהפיק אנד רול ברמה סופר סופר גבוהה, כי לכל פיק אנד רול יש לפחות 4 קריאות שונות באירוע של קאטה, שחקן פינה, גבוה שני, שורט רול, וגרד ליד, כלומר המון המון קריאות, זה דורש IQ כדורסל מאוד גבוה ויכולת מסירה מאוד גבוה, מאוד גבוהה, ניק קלטס מביא את זה, החיסרון היחיד זה כמובן הקליעה, זה חיסרון ששרס נתקל בו, זה חיסרון שכל קבוצה של ניק קלטס נתקלה בו, וגם קאטה שיצטרך להבין האם הוא בסדר עם זה שהרכז שלו, חכם וגאון כדורסל ככל שיהיה, האם הוא מוכן מה שנקרא להמר על הקליעה שלו.
עניינים אחרונים ואז אני אגיע לפינת סיפור, סי-ג'י אריס חוזר להפועל חולון אחרי עונה פחות טובה בצרפת, יהיה מעניין לראות האם הוא יצליח לשחזר את היכולת בחולון מלפני שנה וקצת, נתנאל ארצי חובר לאריאל בית הלחמי בהפועל אילת, מעדיף להישאר בליגת העל ולא לרדת לליגה הלאומית עם מכבי ראשון לציון, ונבחרת ישראל מתכוננת לחלון אליפות העולם, וכמובן שנקווה להביא לכם פרק על זה בשבוע הבא.
ובעודנו אז... מדברים, בונזי קולסון חתם במכבי תל אביב.
אוקיי, אז בהחלט גם דיברנו עליו בפרק הזה, וראיתי שלמכבי היה איזשהו אימוג'י לפני, אז עכשיו אז זה באמת שנייה, קורה.
מילה קטנה, מילה קטנה עליו, אני משלים את כן. מה שאמרתי עליו קודם. רמת ההתאמה שלו, שוב, הוא שחקן נהדר, הוא שחקן באמת מצוין, מי שיכלנו לראות אותו מקרוב, כמו שאתה אומר, קרשיאקה, שהגיע לארנה השנה, שחקן נהדר מאוד מאוד רחב, עם סייז ענק, ביחס לעמדה שהוא יכול לשחק בה, מאוד מעניין, מה עוד את קאטה שיעשה איתו? כי שוב, עד עכשיו, פויטרס, והשמות האחרים שהוזכרו, גם קלטס וגם היליארד, הם שמות שאתה רואה בשיטה הקטשית, איפה הם משתלבים, אתה רואה על איזה משבצת במוח של קטש שהם יושבים, בונזי קולסון הוא לא אחד כזה, בונזי קולסון הוא שחקן שאתה שואל את עצמך, מה הוא אמור לעשות אצל קטש, זה לא אומר שזה כישלון, כן? זה אומר שאנחנו נצטרך לראות משהו שלא ראינו, או מבונזי קולסון שיצטרך קצת לעשות אדפטציה לעצמו, או לכדורסל של עודד קטש, בכל מקרה זה יהיה מאוד מעניין.
אוקיי, אז אני זוכר שאת קולסון שאלתי שאלה מיד אחרי סל הניצחון שלו, אני לא זוכר בדיוק אם זה היה, האם זה הרגע הכי גדול שלו בקריירה, או האם זה הסל הכי גדול או סל הניצחון, אבל בהחלט כיף שהוא חוזר לפה לארץ, ועכשיו פינת סיפור, אז ניסינו למצוא, לא היה קל בכלל, כמובן שיש כל מיני סיפורים שאין עליהם התיישנות עדיין, ואולי בעוד הרבה שנים נוכל לספר, אבל אני אלך סתם על משהו מאוד קטן, יש סקאוט שאני בקשר איתו מקבוצה אירופית בחירה, ולפני כמה חודשים זה היה ממש באמצע, משבר ההפסדים של יאניס ואופולוס במכבי תל אביב, ואני מקבל ממנו הודעה שהוא נפגש עם יאניס, כי יאניס הלך עם מכבי לשחק מול אותה קבוצה בזמנו, והוא אמר שיאניס שאל את מי הוא מכיר מישראל, כלומר את הסקאוט כמובן, והסקאוט אמר שאותי ואז יאניס ענה בחזרה משהו כמו הוא מפורסם בישראל ממה שנאמר לי, אז קודם כל מחמאה אדירה מיאניס ובאמת כיף להיזכר ביאניס הבן אדם, וגם ביאניס המאמן, שהיו לו הרבה מאוד רגעים יפים פה, ובאופן אישי אני מרגיש שאולי הייתי קשה מדי איתו בעונה האחרונה, מבחינת הדעות שלי על המצב שלו עם הקבוצה, כי בסופו של דבר כן היו פה משברים מאוד גדולים תחת ספירופולוס, במיוחד בעונה הזאת, ומצד שני לאורך כל הזמן הוא היה ג'נטלמן, ולא משנה כמה ביקרו אותו, באמת לדעתי המקרה הזה מעיד עליו עד כמה הוא ג'נטלמן, כי בסוף לא הייתי קל איתו בכלל מבחינת מה שכתבתי, והוא יודע מה כותבים גם אם הוא לא בדיוק קורא בעברית, ובסופו של דבר, דבר קטן כזה מעיד על הג'נטלמניות של יאניס, וזאת דמות שאף אחד מאיתנו לא נהיה מופתעים עם איכשהו הוא יחזור לכאן, כשבסופו של דבר שוק המאמנים הוא מצומצם, במקרה שלדוגמה העניין של מכבי תל אביב עם עודד קטש לא יסתדר, ולדעתי אנחנו כאוהדי כדורסל ישראלים מעל הכל רוצים שזה יסתדר, אבל מרוב שיש כל כך הרבה גורמים, וגם ראינו מקרה עבר בין עם קטש ובין עם מאמנים אחרים במכבי תל אביב, שזה לא יסתדר, ואם זה לא, אז אני לא חושב שאף אחד יופתע אם יאניס ספרופולוס יחזור לפה ויוזק, אז זה הסיפור הממש קטן שלי על יאניס ספרופולוס, ויאניס, אנחנו לא יודעים אם אתה מאזין לזה, אתה יודע קצת עברית, אבל אנחנו בסך הכל אוהבים אותך, מתגעגעים לאישיות, ולפעמים גם לכדורסל, אז זהו, תודה רבה לכל מי שהאזין, כמובן אנחנו נהיה פה גם בשבועות הבאים, ותודה רבה לך עומר על עוד פרק סופר מעניין ומלא בכדורסל, ונתראה בפעמים הבאות.